הפרסידנט אצלנו בחברה, באחד ההרצאות שהיא הביאה, הראתה תמונה מסטאר טרק, שמראים את האקדח העתידני שלהם, שהיה מרפא ברגע שהוא היה מפעיל את האקדח הזה על מישהו שהיה לו איזשהו פצע מאוד משמעותית, אז זה בא להמחיש שבעצם עתיד כבר פה, ואנחנו מקווים מאוד שבעצם זאת האנלוגיה.
סצנה מסרט, מדע בדיוני, והפכתם אותו למציאות.
בדיוק.
דוקטור קלאודיה ברזילאי היא סמנכלית בחברת סטארט-אפ המפתחת אור ורקמות מלאכותיים לשימוש רפואי. היא בוגרת תואר ראשון, שני ושלישי בכימיה מהטכניון. היום בפודקאסט הטכניוניסטים נדבר עם קלאודיה על המסע חובק העולם שלה, על האתגרים, ההצלחות וגם על הכישלונות שבדרך. אני רותי דונג, מנכלית ארגון בוגרי הטכניון. האזנה נעימה.
הטכניוניסטים, הפודקאסט של ארגון בוגרי הטכניון.
שלום לדוקטור קלאודיה ברזילאי.
שלום מאוד.
אני אשמח שתציגי את עצמך.
בהחלט. אז אני דוקטור קלאודיה ברזילאי, כפי שאמרת, ילידת פרו. עליתי לארץ בגיל, לא אגיד דקיל, בגיל ב-88. ישירות לטכניון, למדתי בטכניון שלושה תארים, דוקטור לכימיה. היום אני סמנכלית CTO בחברת סטארט-אפ של מכשור רפואי, וגם משמשת כ-COO acting, ה-COO בחברה בשלב זה.
אז ציינת שנולדת בפרו, בואי תספרי ככה איך התגלגלת לפה, ואיך מכל המקומות שבעולם הגעת דווקא לטכניון ודווקא לפקולטה לכימיה.
בסופו של דבר אני למדתי כבר כימיה בפרו, אני יהודיה, למדתי בבית ספר יהודי, ובתוך הלימודים שלי באוניברסיטה כבר הבנתי די מיד שאני רציתי לעסוק במחקר ולקדם מחקר מדעי, ולכן היה לי ברור שלהישאר בפרו זה לא יהיה איזושהי תשתית מאוד רחבה וטובה לצורך כך, והתחלתי לבדוק לאן מועדים פניי. וכמובן כיהודיה, ישראל זה אחד האפשרויות הראשונות שמישהו כמוני חושב, והתחלתי לבדוק את האפשרויות לעלות לארץ וללמוד כימיה בארץ, תוך ראייה להמשיך מחקר במקום שיש לו תשתית ודוחף למחקר מדעי מצטיין. וזה מה שעשיתי, בחנתי את האפשרויות, התקבלתי בכמה אוניברסיטאות בישראל, אחד מהם היה הטכניון, ועליתי ישירות לטכניון, עליתי לארץ לבד, השארתי הורים, השארתי אחות בפרו, היו לי כבר פה בארץ שני אחים, אחד כבר למד גם כן בטכניון, השנייה עבדה בתל אביב, אני הייתי השלישית שעשיתי את העלייה, ונחתתי ישירות לטכניון ללימודים. דבר אמיץ בדיעבד, באותה סיטואציה, אני הרגשתי שאני מסוכלת, ואני יכולה הכל. מאמץ ומעמד לא פשוט, אבל צלחתי.
אז עשית שלושה תארים בפקולטה לכימיה ברצף?
כן, אני למדתי את התואר הראשון, וזה היה לי ברור שאני רוצה להמשיך, ואני רוצה באמת לעסוק במחקר. נכנסתי למסלול, ללמוד תואר שני, תחת הנחיה של פרופסור זאב גרוס, מנטור, ואיש מדהים שחינך אותי בבית מחקרי, בבית אישי, חייבת לו המון, על מי שאני היום, גם בהקשר המקצועי שלי, אבל כמובן גם אישי, ודרכו התאפשר לי לעשות את האמת, גם אולי אפשרות של מסלול ישיר, אבל היה לי ברור שיש גם חשיבות כך או כך, כך שסיימתי את התואר השני, והתחלתי תואר שלישי, גם תחת הנחייתו. חוויה מדהימה, מקצוענות, התפתחות אמיתית, כפי שאמרתי, גם מקצועית אבל גם אישית.
והייתה לך איזושהי מחשבה להישאר באקדמיה, או שהיה לך ברור שאת יוצאת לתעשייה?
אדרבה, אני עוד כשליתי לארץ, אחד המחשבות היה דווקא אקדמיה, וכל המסלול שלי היה בראייה ובהכנה להישאר באקדמיה, ולהמשיך מסלול, מה שאנחנו קוראים לו tenure track, ולכן תוך כדי התואר השלישי, יחד עם הנחיה של פרופסור זאב גרוס, שבאמת תמך בי ודחף, ואיתו גם כמובן מרצים אחרים שהרגשתי את תמיכתם למסלול שרציתי לבצע. יצאתי לפוסט דוקטורט לסטנפורד יוניברסיטי, פרופסור ונדר היה המנטור שלי, גם כן למדתי עוד, והיה גם מנטור מדהים עבורי, אכן גם מקצועי וגם אישי. ואחד האפשרויות, או נקרא לזה אחד הדברים שאפשרו לי כזה מעבר, היה קבלה של מלגה מהטכניון, שמי שדחף אותה זה היה פרופסור יצחק אפלויג, שהיה אחד מהממליצים שלי, ואחד האנשים שאני מעריכה גם כן מאוד, השפיע עליי מאוד, גם כמרצה, וגם כבן אדם, ובעזרתו או בתמיכתו, אני הצלחתי גם כן לקבל מלגה, fellowship ל-outstanding women.
וואו.
מהטכניון, וזה פתח לי את האפשרות לצאת לפוסט דוקטורט לסטנפורד. כך שהחובה שלי, החובה שלי לטכניון, והקרבה שלי והבית שלי להיות הטכניון, אכן היה בית לכל דבר עבורי.
אז מה קרה אחר כך אחרי הפוסט?
אז לכן, אני עשיתי בפוסט דוקטורט, הייתי בפוסט דוקטורט כמעט 3 שנים, התעסקתי בסינתזה אורגנית לתחום לפעילות רפואית, עם הכנה של חומרים שיש להם פעילות ביולוגית, תקופה מדהימה, לא קלה, כי יצאתי לפוסט דוקטורט כבר כמשפחה, נשואה עם 2 ילדים, לא קל, לא קל להכין את המשפחה לזה, עם 2 ילדים גילאי 4 ו-2 שנים, לא קל להכין את הבעל, לשחרר את העבודה שלו כדי לתמוך בקדמה או לקדם את המסלול של האישה. ולאחר מכן גם החזרה. גם כן, יש הרבה מסלולים שצריכים לעבור בתוך הרבה שיקולים משפחתיים, ולא רק של הקריירה שלי. וכן, ובשלב מסוים, אחרי 2 שנים שהייתי בפוסט, התחלתי לבדוק את אפשרויות לחזור לארץ לאקדמיה, ופנו אליי מבית ספר לרוקחות, Medicinal Chemistry, המחלקה של כימיה תרופתית, בפקולטה לרפואה באוניברסיטה העברית, ואכן חזרתי אחרי מסלולים של כמובן רעיונות וישיבות ופגישות, חזרתי והתקבלתי באוניברסיטה העברית, והתחלתי מסלול של אקדמית באוניברסיטה העברית.
כן, אז אני אשמח לשמוע ככה על השלב הבא, ותכף אנחנו נדבר על אור מלאכותי.
נכון, אז למעשה המסלול שלי היה מאוד פורה, אני נכנסתי במסלול של סינתזה כימיאורגנית, של מתודולוגיה חדשה, וגם חומרים חדשים להכנת חומרים עם פעילות ביולוגית. הייתה לי קבוצת מדעית שאני מאוד אהבתי, ועדיין אוהבת את האנשים שעברו דרכי, מקווה ואני חושבת, יותר מקווה, שעשיתי עבודה טובה כדי להעביר את מה שאני קיבלתי מהמנחים שלי, את החיפוש במצוינות, את החיפוש בדרכים, את התעוזה, את היוזמה, לדעת לפתור בעיות, לדעת לפתוח, להכין היפותזה, לבדוק פרויקט ולקדם אותו. והייתי שם 7 שנים, עם שנה נוספת של שבתון. לצערי או לא לצערי, כל דבר אני רואה אותו בחיוב. התקופה הזאת לא צלחה לקביעות באקדמיה, אבל יחד עם זאת, זו הייתה תקופה מעולה שבנתה אותי כמדענית לכל דבר, ופתחתי את עצמי אחר כך לתוך התעשייה, בתוך מגוון אפשרויות נוספות. השמיים היו הגבול מבחינתי באותם רגע, ולנסות, באותם רגעים, ולנסות מה שנקרא להמציא את עצמי מחדש, בתוך אפשרויות חדשות שנפתחות בפניי, ולדעת לבחור מה המסלול הנכון עבור מי אני מקצועית, ואיפה אני חושבת שאני יכולה לתרום מהייחודיות המקצועית שלי, כמישהו שבנתה את עצמו בהיבט אקדמי, עם ידע גם בכימיה, ידע גם בביוכימיה, ידע רפואית קצת שצברתי עד אז, עם סקילס חדשים שהייתי צריכה לבנות, כדי להשתלב בתעשייה באותם רגעים, כי קצת ידוע שאקדמיה טיפה בועה, אמנם עם הזמן פחות ופחות, היא הרבה יותר מעורבת בתעשייה ממה שהיה פעם, שזה דבר מאוד חשוב, הקרבה בין, או השילוב של אקדמיה והמחקרים האקדמיים, לצורך בתעשייה, כדי לקדם טכנולוגיות ולהיות פטנטים, לגרום להם להיות קיסומיים, הם דבר סופר חשוב. אני חושבת שעם הזמן החברות של טכנולוגי טרנספר של אקדמיות עושות עבודה מצוינת בהקשר הזה היום בימינו.
הטכניוניסטים.
אז בואי נדבר על אור מלאכותי.
אז היום אני עובדת כבר יותר משש שנים בסטארט-אפ שקוראים לה היום ננומדיק טכנולוגיות. זאת חברה שמתעסקת בשיטה שקוראים לה אלקטרוספינינג. אלקטרוספינינג זאת שיטה שנעזרת בתמיסה פולימרית שמועברת בשדה אלקטרוסטטי מאוד גבוה. ועל ידי כך מייצרת ננוסיבים ומתלכדים בתוך איזשהו קולקטור, איזשהו שטח שמאסף את אותם ננוסיבים שנוצרים, ומייצרת יריעה מסוימת. עכשיו, השיטה אלקטרוספין זו שיטה שהיא ידועה כבר וקיימת בתעשייה בחלקה. הייחודיות של החברה שלנו זה שאנחנו מזרנו את הטכנולוגיה למימדים שהם יכולים להיכנס לאיזשהו מוצר, שהוא בעצם פורטבילי, שאני, נייד, שאני יכולה להעביר אותו ממקום למקום, וזה דבר שהוא לא פשוט, ודבר שהוא מיוחד, ואנחנו יצרנו על ידי כך מוצר, קוראים לו ספינקר, שאפשר להביא אותו ישירות ולייצר ננוסיבים אין סיטו, במקום. האפליקציות שאנחנו הכנסנו את עצמנו, הן אפליקציות רפואיות, ספציפית לאפליקציות של פצעים, העולם של ה-wound care, ועל ידי כך אנחנו מייצרים ננוסיבים ישירות על פצע, ומייצרים איזושהי שכבה מורכבת מננוסיבים, כהמשכיות של הרקמה, ועל ידי כך אנחנו מייצרים סוג של שכבה, ממרנה, שמאוד דומה לשכבה העליונה של האור שלנו. ועל ידי כך אנחנו מייצרים שכבה שהיא סינתטית, אבל היא מחקה את התכונות של האור, של אותה רקמה שחסרה בפצע.
כלומר, במקום להשתמש באיזושהי תחבושת או פלסטר, משתמשים במוצר שלכם, שהוא נדבק לאור, במקום שחסר אור, ובעצם מה קורה אחר כך?
יפה.
הפסע מחלי מתחת?
בדיוק, אז אכן המוצר הזה בא לספק, בדיוק כמו שאמרת, אור באזורים שחסר את האור הטבעי שלנו. בדרך כלל זה היום היו משתמשים או משתמשים בחבישות מורכבות יותר, מה שנקרא advanced dressings, ואכן השכבה הזאת נשארת על הפצע, פצע כמו קביעות, פצע משמעותיות, פצעים משמעותיים, ונשאר על הפצע דבוק עד שיש אפיטליזציה מתחת מחדש, עד שהאור מבריא, צומח מחדש, ועל ידי כך השכבה שלנו מאבדת את הפונקציה שלו, ומתקלף מפני עצמו. כך שאין צורך קלינית בשום שינוי, פעם אחת שמייצרים אותו על הפצע, הוא יישאר שם, אפשר להתקלח איתו, כי עוד פעם, זה כמו המשכיות של הרקמה שלנו, אז הוא יישאר שם גם למקלחות, נוזלים יכולים לעבור דרכו, הפצע נושם, בקטריה לא יכול לעבור פנימה, כך שאין זיהומים, וזה יישאר שם בדרך כלל אחרי אפליקציה אחת בלבד, עד שיש את הריפוי הטוטלי, ואז יתקלף מפני עצמו.
כלומר, השכבה הזו זה משהו שמייצרים אותו במקום, או זה בא באיזושהי יריעה ומדביקים את זה?
אז צודקת, אז לא, אז זה בדיוק הייחודיות שאנחנו מביאים, וזה שינוי דרמטי בצורת טיפול של פצעים שהיום קיימים, כי היום בדרך כלל יש לך כל מיני תחבושות בגודל כזה או אחר, חייבת להתחיל לתכנן איך את רוצה לחסות את הפצע. לעומת זאת אצלנו את מביאה את המכשיר, שהוא מכשיר שהוא מופעל בעזרת בטריה, מביאה אותו למקום יחד עם אמפולה שמכילה את התמיסה הפולימרית, מחברת את האמפולה לתוך המכשיר, ואת מתחילה ב-20 סנטימטר מרחק מהפצע, זאת אומרת, גם אפילו לא נוגעים בפצע, ואת מתחילה להפעיל את המכשיר, המכשיר מייצר את אותם ננוסיבים, ואת מתחילה לעשות סוג של הדפסה של הסיבים ישירות על הפצע.
בהתאמה אישית.
בהתאמה אישית. מה שאת רואה, זה מה שאת מדפיסה. מעל הפצע, במקום, הננוסיבים מגיעים לפצע כבר יבשים, כך שהשכבה שנוצאת, שהיא סופר סופר דקיקה, אנחנו מדברים על 50 מיקרון, סביב ה-50 מיקרון אובי של שכבה, מייצרים אותו במקום, נשאר שם, והבן אדם יכול להשתמש באיבר, נקרא איזה, אם זה ידיים, אם זה פנים, אם זה מרפק, יכול לעשות תנועתיות בלי שום מגבלה. כך שגם חוסך לנו אחר כך בפיזיותרפיה, אם במקרה, בדרך כלל, למשל, אם זה היד, בדרך כלל היו מסיימים עם איזה סוג של כפפה, דבוקס כזה, די רובסטית, ושלא מאפשר לך תנועתיות. אז בהקשר שלנו, יש לך רק איזו שכבה שזה בעצם כמו האור שלך, בגדול, אין לך שום מגבלה, את יכולה להמשיך להניע את היד, בלי שום מגבלה, בגבות איזשהו דרסינג נוספים שמוסיפים עליו. משהו שלא סיפרתי זה שגם ברגע שנוצרת השכבה על הפצע, היא נהפכת להיות שקופה. כך שאפילו כאשר הרופא רוצה לבדוק איך התהליך של הריפוי מתפתח, אז זה שקוף, הוא לא צריך להתחיל להסיר או לנגוע או להתערב בתהליך של הריפוי.
מדהים. ומי האדם שבעצם מייצר את הדבר הזה? זאת אומרת, אם חס וחלילה אני בבית חולים וצריכים לעשות לי סוג של חבישה כזו, מי האדם שיודע לעשות את זה? צריך לזה איזושהי מומחיות?
אז לא. אז זה, למעשה המוצר הוא מוצר רפואי. הוא נמצא היום כבר בשני בתי חולים, בית חולים רמב"ם ובית חולים שיבה, כמוצר מסחרי. מי שמשתמש בו יכול להיות רופא או אחות או אח, צוות רפואי. בדיוק כפי שהיו חופשים בתחבושות אחרות ומטפלים במטופל עם חבישות אחרות, אז במקרה שלנו הם מייצרים ועושים את הפרינטינג, את ההדפסה של הננוסיבים ישירות על המוצר. הוא די self-explanatory, הוא מאוד פשוט להפעלה, ואנחנו מזהים באמת מוצר עם המון שינוי, שינוי של המערכת, כי גם המטופל סובל פחות, מהר מאוד הרמה של הכאב יורד משמעותית, הוא יכול לנוע, זאת אומרת, איכות החיים שלו משתפרת, גם איכות החיים של הצוות הרפואי נהפך להיות טוב יותר, כי הוא לא חייב כל הזמן לעשות את החלפת חבישות שמאוד כואבות, ומאוד גם מבחינת זמן של הצוות הרפואי, וגם העול הנפשי של, ש, שמאחורי הכאב של המטופל, כך שזה סוג של win-win בהקשר הזה גם כן.
וזה פטנט?
כמובן, זה פטנט, והכל מאחורינו, אנחנו גם מוכרים בכמה וכמה מדינות באירופה, אנחנו נמצאים עכשיו בתהליכים בארצות הברית, אנחנו הגשנו את הבקשה ל-FDA, אנחנו ממתינים בסבלנות לכל ההערות שאולי יגיעו אלינו, מקווים שיהיו מעטים מאוד, מעטות, ואנחנו מתפתחים, ואנחנו מקווים מאוד שלאט לאט נמשיך לחדור בתוך השוק, ונמשיך למכור, ובמיוחד, הכי טוב זה שנמשיך לעשות טוב למטופלים.
זה נשמע מדהים. מה החזון שלכם ככה? איזה דברים אתם רוצים לעשות בהמשך?
וואו, זו שאלה מדהימה. יש לנו חזון. נכון לעכשיו, המוצר הספציפי הזה, בא לטפל בפצעים שהם, מה שאנחנו אומרים, פצעים שהם יכולים לרפא מפני עצמם. זאת אומרת שהגוף משתמש בשכבה הזאת כסוג של סקאפולד, כדי שיהיה את הריפוי. אבל התאים והגוף בעצמו יודע לרפא. אבל יש פצעים שהם עמוקים יותר, כך שזה לא מספיק. את חייבת גם לספק להם תאים, או לפעמים אפילו לעשות ניתוחים, כדי לעשות מה שאנחנו קוראים לזה פיצי תורם. לוקחים שכבה של אור, מאור בריא מצד אחד, נקרא לזה מהירך אולי, ומשתילים אותו מעל הפצע כדי לאפשר בעזרתו להיבנות מחדש. אז אחד הוויז'נס שלנו זה לעזר בשכבה שלנו שמשמש כסקאפולד, ולערב אותם עם תאים של אותו הבן אדם, קוראים לזה תאים אוטולוגוס סלס, לשלב אותם ביחד כדי לאפשר לפצעים עמוקים להירפא, על ידי כך שיש גם את השכבת סקאפולד וגם את התאים של הבן אדם, כך שכך אנחנו נוריד את הצורך בניתוחים נוספים, שגם כן הם מאוד כואבים. את צריכה לקחת מצד אחד, לגרום לפצע כדי לטפל בפצע. אז הוויז'ן שלנו כמובן הוא לייצר מוצר, שאנחנו נוכל במקום, in situ, לספק לאותו מטופל, גם את התאים וגם את הסקאפול, והוא יוכל להמשיך בכל זאת עם פצע, אבל שהריפוי שלו יהיה הרבה יותר מהיר, עם הרבה פחות סבל.
אז אנחנו בהחלט מאחלים הצלחה.
תודה רבה.
נחזיק אצבעות. רציתי לשאול אותך, האמת שכתוב לי כאן שיש איזו סצנה מסרט שאת הכנת, או שאת רצית לדבר עליה. משהו מסטארטרק על איזשהו אקדח.
שאלו אותי, האם יש משהו שאני חושבת שיכול להמחיש את המוצר שלנו, או מה אנחנו מביאים בעצם היום לעולם. ואז שיתפתי וסיפרתי ש... הפרסידנט אצלנו בחברה, דוקטור חן ברק, באחד ההרצאות שהיא הביאה, היא הראתה תמונה מסטאר טרק, שבאחד הסיטואציות מראים את האקדח העתידני שלהם, שהיה מרפא ברגע שהוא היה מפעיל את האקדח הזה על מישהו שהיה לו איזשהו פצע מאוד משמעותית, היה מרפא אותו. אז זה בא להמחיש שבעצם עתיד כבר פה, ואנחנו מקווים מאוד שבעצם זאת האנלוגיה, שאנחנו נוכל בעזרת המכשיר שלנו ומה שאנחנו מפתחים, שנוכל לקדם ולגרום לאותם מטופלים לסבול פחות ולרפא כמה שיותר מהר.
מה שאתם בעצם עושים, אתם לוקחים סצנה מסרט, מדע בדיוני, והפכתם אותו למציאות.
בדיוק.
זה מה שעשיתם.
נכון.
מעולה.
אני מקווה מאוד שזה, כמו שאומרים, סוף טוב. נכון.
סוף טוב, זה נשמע שזה בדרך. הטכניוניסטים. אז אולי תספרי לנו על ככה סיפור הצלחה שזכור לך במיוחד של מטופל או מטופלת.
וואו, כן, כן, יש האמת בהקשר הזה, אני חובה באופן שיטתי את הייעוד של החברה שלנו ושלי, במקרה הפרטי שלי, בלעשות טוב לאנשים, כי אנחנו מגיעים לסיטואציות שאתה, במקרה שלי זה את, רואה את המטופל, רואה את הסבל שלהם בטיפול עצמם, ואם זה קביעות מאוד גדולות, אם זה פצע משמעותית שנוצר להם, אם זה איזושהי מחלה דרמטולוגית מסוימת, של סבל ענק, של המון אזורים בגוף שהם חשופים, שהם רמת הכאב הוא מאוד משמעותי, ושמגיעים עם המוצר שהיינו מעורבים בשלב הראשון של הפיתוח שלו, עם כל המסלול שנדרש כדי להביא אותו להיות במקום ולטפל במטופלים, ושהם יזכו בטוב שזה עושה, ולראות בעיניים איך רמת הסבל שלהם במקום יורדת, ועד כמה הם אסירי תודה, זה אין מילים, באמת אין מילים, זה priceless, המילה priceless בדיוק זה זה, זה בא להמחיש את הייעוד, את ההצלחה, את החשיבות של מוצרים כמו שלי, כמו שלנו, כמו שיש המון למזלנו גם בארץ, וזה, זה, 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 אין משהו אין משהו שדומה לו, אין משהו שדומה לו.
מקסים. אז דיברנו המון על הצלחות, רציתי לשאול אותך, אם היו גם כישלונות בדרך.
תראי, כמו שאמרתי בהתחלה, לטוב ולרע, אני חושבת שאחד המקומות איפה ש... obviously, כאילו בצורה מאוד ברורה, לא הצלחתי, זה במסלול האקדמי שלי. בסופו של דבר, אני כיוונתי לעסוק במחקר כמדענית, ולנסות להביא משהו לעולם, מהראייה שלי, בתודעה, ביכולת להביא יצירה חדשה במדע. אני עדיין חושבת שיש לזה חשיבות מאוד גדולה כמובן, לבנות מדע, מדע, מדע תאורה, שעל בסיסה אנחנו יכולים להמשיך ולבנות מוצרים כמו שלנו, כי אנחנו מתבססים על מדע. וכאשר לא הצלחתי להוציא לפרסום את כמות הפרסומים שהיו נדרשים בזמן מסוים, בקצב מסוים, וזה לא משנה מה הסיבות ומה הנסיבות שהיו יכולים להיות שם, אבל זה סוג של כמובן כישלון וכמובן אכזבה. אני חושבת שאנחנו נמדדים לאו דווקא בנפילות, אני חושבת שאנחנו נמדדים במה אנחנו עושים עם הנפילות האלה. כל נפילה וכל כישלון, אם אפשר לקרוא לזה כך, אני לא מזהה אותם ככישלון, אני חושבת שהם, לדעתי הם קרש קפיצה, למשהו טוב יותר, או למשהו שונה שיכול לאפשר לך להתפתח עוד יותר, ולפתוח עוד תחומים, עוד, מה שאומרים, עוד הורייזון. כך שכן, כמובן היו לי כישלונות, כמובן היו לי נפילות, אבל הן לא נתפסות ככך אצלי. הם בסופו של דבר, הם אפשרו לי שהם יהיו לי הזדמנויות חדשות, לדעת לזהות את הזדמנויות שנפתחות בעקבות זה, ולהמשיך להתפתח. ואני חושבת שזה מדי פעם זה דווקא טוב, כי זה לגרום לך לבחון מי את, מה את, לאן את רוצה להגיע, להציב לעצמך מטרות חדשות, אולי אפילו, והתפתחויות חדשות גם כן. אז כן, אני חושבת שזה היה אולי, אם אפשר לקרוא לזה הכישלון, או האכזבה הגדולה ביותר, אבל באמת לא מזהה את זה ככישלון, אני רואה את זה, ככה זה אצלי, זה היווה הזדמנות עבורי, ואני חושבת שזה הוכיח את עצמו.
בהחלט.
עצות לסטודנטית המתחילה, כל הסטודנט.
אז ככה, קודם כל כשמישהו חווה כישלון, אני חושבת שקודם כל כמובן הוא נלכד לתוך ההבדלה בין מה שהוא ציפה לבין מה המציאות. ההבדל הזה בין מה שהוא ציפה להשיג לבין מה המציאות, גורם לאיזושהי אכזבה מסוימת ואיזשהם רגשות שלפעמים לא מאפשר לנו לתפקד בצורה נכונה, נקרא לזה, או אובייקטיבית. אז אני חושבת שאחד הדברים שאני יכולה לנסות להמליץ, וזה כמובן עבודה עצמית, זה קודם כל לרגע, לא קרה כלום. ולחשוב, ולהפנים ולחשוב, מה יכול היה להיות אחרת, מה באמת קרה, לבדוק את עצמנו, כדי לבחון האם אנחנו יכולים ללמוד משהו מזה. אני תמיד אומרת שמכל סיטואציה שהיא עקרונית שלילית, נקרא לזה, תמיד יש את הצד החיובי שבן אדם יכול לקחת ממנו ולהמשיך אותו הלאה. אז אם יש כישלון ומישהו חווה כישלון, לא קורה כלום. לעצור, לרגע, לנשום עמוק, לתת כמה ימים אם יש צורך, לא משנה כמה זמן, אבל כדי להרגיע קודם כל את הרגשות, ואז לבחון את זה בצורה כלילה יותר, בצורה יותר, אולי אפשר לקרוא לזה אפילו אנליטית, ולחשוב מה יכולה להפיק או יכול להפיק חיובי מתוך הסיטואציה. ואז לבנות לעצמך מה הלאה, תוכנית, שינוי, מה שלא יהיה, ולהתקדם איתו ולצמוח ממנו. תמיד, תמיד, תמיד ללמוד ממה שלא היה טוב.
ועכשיו, פינת קידום עצמי.
אני, בנוסף לכל מה שאני עושה, אני שייכת לעמותה שקוראים לה עמותת פנים חדשות. זה עמותה של נשים, פנים חדשות בא לבטא, פנים זה פי נון פנים, יודמם, שזה פרלמנט נשים ישראליות מנהיגות. זו עמותה שהקים אותה גברת חלי פרידמן, שהיא מקדמת בעבודה הפרטית שלה נשים ללמוד או לעבור מסלול של קורס דירקטורים, בתוך הבנה שיש חשיבות מאוד גדולה ולהחדיר כמה שיותר נשים בדירקטוריונים, אם זה דירקטוריונים פרטיים או ציבוריים או בכל מסלול. ומתוך זה נוצר חבורה, נקרא לזה, או כמות נשים עם מקצוע שעשו דרך, שעשו קריירה, שיש להם רצון לעשות צעד אחת נוספת, והעמותה הזאת מקדמת מסלולים ופרויקטים, שהם קשורים לנסות לפרוץ את תקרת הזכוכית, ולנסות להחדיר כמה שיותר נשים בתוך, בעמדות מפתח, תוך ראייה של סינרגיזם, סינרגיזם שבין גברים ונשים, בעמדות מפתח, לאו דווקא רק נשים, אלא הפוך, יש חשיבות בגברים, יש חשיבות בנשים, אבל כולם צריכים להיות גם בעמדות מפתח, והשילוב של העבודה המשותפת הזאת, גם בעמדות האלו, היא חשובה ביותר. בתוך העמותה, אני יחד עם גברת רחלי גנות, אנחנו מקדמות את הפורום מדע לטכנולוגיה, שזה אומר שאנחנו מקדמות פרויקטים שהן קשורות לנשים בטכנולוגיה, עוד פעם, על אותו, תחת אותה ראייה. ותוך כדי זה אנחנו קידמנו פרויקט בבתי ספר לבנות בשכבות שהן צריכות להחליט את המגמות שלהן, תוך ראייה שמאוד חשוב לנו לעודד נשים, בנות, שהן תיכנסו ותבחרנה מסלולים של פיזיקה, של מתמטיקה, שהם בעצם מובילים לתחום הטכנולוגי, לתחום הטכני. ואנחנו מקדמות פרויקט מנטורינג בכמה בתי ספר, ואנחנו נכנסות, כמובן, כל זה בהתנדבות, בזמן החופשי שאין לנו, ואנחנו מגיעות ואנחנו נותנות הרצאה כדי לשתף ולשקף מה באמת זה טכנולוגיה עבור הבנות האלה, שיכולים לשמוע טכנולוגיה אבל לא באמת מזהות מה זה, איך אפשר לתרגם במעשה, ביום יום שלהן, מה זה טכנולוגיה, ומה המסלול שיפתח להם אם הן בוחרות לבחור במגמות טכנולוגיות, ולהמשיך עם זה הלאה גם כן בקריירה בהמשך. זה עבודה מאוד, מאוד מספקת.
וזה משהו שקהילת הבוגרים והבוגרות יכולים לתרום לו?
בהחלט. אנחנו כל הזמן בחיפוש של, במיוחד האמת, כי כמובן אנחנו נמצאות כבר בגילאים מסוימים, ויש לנו את הצורך במרצות, בנשים שיוכלו לתת קצת את, הסבר על התחום שהן עוסקות, וגם על העני האישי. מה הם עברו, מה ההתמודדויות שהן הצטרכו לעבור, מה הן רואות מבחינת החשיבות של להיכנס בתחום טכנולוגי, והיכולת להגדיל ולהרחיב את הבנות או נשים, או גם גברים בצורה מסוימת, אבל במיוחד בוגרים שנמצאים כבוגרים בתחומים טכנולוגיים, ונמצאים בכל מיני עסקים שהם בתחום של הטכנולוגיה, יכולים לבוא ולהמחיש לאותם בנות מה החשיבות של יוכלו לבחור את ההיבטים האלה. בדרך כלל זה גם באזורים שהם סוציו-אקונומי אולי פחות טוב, או גיאוגרפית פחות מחובר לאזורים שהם יותר של... בדיוק, בדיוק. אז בהיבט הזה יש לנו כמובן חשיבות, ואני חושבת שהשילוב של בוגרים, בוגרות, במיוחד בוגרות, בפרויקט שלנו יכול להיות שיתוף פעולה מדהים.
נפלא, זה עמותת פנים חדשות, אפשר למצוא, אני מניחה, כמובן, בגוגל.
כמובן.
מעולה.
בהחלט, וגם דרכי.
וגם דרך קלאודיה.
הטכניוניסטים. מה את הכי אוהבת בטכניון?
קודם כל, טכניון זה הבית. הטכניון באמת היווה עבורי מקום של התפתחות אישית ומקצועית. הטכניון עצמו מתפתח בצורה נהדרת, הוא מהווה חוד חנית של טכנולוגיה בארץ ובעולם, לאן שאני לא אלך, וחד משמעית זה גם בארץ אבל גם בחול, מי ששומע שמישהו בוגר טכניון יש לו מקום של כבוד. אני חושבת שהמקצוענות, החיפוש במצוינות ברמות הגבוהות ביותר, זה משהו שהוא מדהים, הוא קיים, הוא היה והוא ישנו, ובשבילי זה בית.
איזה כיף.
ואני מאחלת באמת כל אחד, אני חייבת להודות שאפילו לילדים שלי אני מאוד ניסיתי לנסות לגרום להם להגיע לטכניון, לא קל, כי טכניון זה טכניון, אבל לפחות חלקי הצלחתי, לא חלקי, אבל כן.
אתמול היה לנו זוג בוגרים שאמרו שהם הצליחו ב-67%.
יפה.
כן, שניים מתוך שלושת הילדים.
כן, בהחלט. יש נספח אצלנו, שנספחת אצלנו שהיא בטכניון, והיא לומדת, ואנחנו מאוד מאוד גאים בה.
נהדר.
ועכשיו, השראה טכניונית.
תראי, באמת אנשים שציינתי הם בליבי והם לא יודעים זאת אולי מספיק, אבל אני כולי חובה להם. אבל יש מישהי שבתקופה ההיא, שאני הייתי בטכניון, הייתה בשבילי דוגמה להמשיך כלפיה, כפי שהיא... הדמות שהיא היווה עבורי הייתה דמות של מצוינות, של השקעה, של להיות בן אדם, להיות מחנך וללמד תוך כדי שאתה לומד, להעביר הלאה. וזאת ביביאנה בראודה, היא לא יודעת את זה ממני. המון זמן שאני לא דיברתי איתה, אני בקשת איתה.
עכשיו היא תדע.
היא תדע, אבל ביביאנה בראודה הייתה באמת, באמת, באמת מישהי יקרה לי מאוד. ראיתי בה מישהי שרציתי להיות כמוה, עם המצוינות, עם הידע, עם הדחף, עם שמחת החיים שהייתה מביאה, עם האנרגיה שהייתה מכניסה לתוך החדר כשהייתה נכנסת. ואני חושבת שכשבן אדם עוסק במה שהוא אוהב, והוא מתפתח במקום שהוא אוהב, זה מה שהוא מביא.
זה נפלא. מה היא עושה היום, את יודעת?
אז כן, ביביאנה בראודי היום נמצאת בקרונוס, היא היום ה-Managing Director, לא יודעת איך לתרגם את זה, אולי VP, אולי לא יודעת בדיוק איך לתרגם את זה, אבל זה Managing Director ב-Quality and Regulatory, בקרונוס, היא לא כל כך יודעת את זה, או אני חושבת שהיא לא כל כך יודעת עד כמה היא היוותה עבורי באמת דוגמה במישהי שאני הסתכלתי עליה בהרצה.
זה נהדר, אנחנו נדאג שהיא תקבל את המסר, אנחנו מוצרים פה דש.
והאמת, אני חייבת להגיד לך את האמת, מציינת אותה, אבל כמוה, באמת המון אנשים, המון אנשים, כי אמרתי, הטכניון בית, ואחד הדברים החשובים שלי היו באותה תקופה, לא לשכוח שאני הייתי עולה בלי משפחה, כך שבאמת הרגשתי שם, ואני חייבת אפילו להגיד אפילו טכנאים, שהם היו כמו באמת מנטורים לכל דבר, והמצוינות והרצון, והרצון לעזור, האנשים האדמיניסטרטיביים אפילו גם כן שהיו בתקופה, היא הייתה לאה ועוד הרבה ברחל, ואני יכולה לתאר לך המון אנשים ושמות שהם חוזרים לי לאבי אפילו, המון, המון אנשים, כולם, אחד, אחד, נתנו את התרומה שלהם, את החלקם, כדי לבנות אותנו, הבוגרים, להיות מי שאנחנו.
מרגש מאוד. אני חושבת שאנחנו מסיימות, אבל אם את רוצה להגיד עוד משהו, את מוזמנת, ואם לא, אנחנו נסיים.
אני רק ארצה לסיים ולהגיד שקודם כל תודה לכם על ההזדמנות הזאת, להביע קצת ממני, לשתף קצת מהמקום האישי קטן שלי, אבל מאחלת לכולם המון הצלחה, ללכת לפי החלומות, לחלום גדול, לשאוף גדול, לעבוד קשה כדי להצליח להשיג את זה, אין קיצורי דרך. אני לא מאמינה בקיצורי דרך, צריכים לעבוד קשה, אבל התגמול הוא אדיר. פשוט לחלום גדול כדי להצליח בגדול, ותמיד להיות מחובר למה שעושה לנו טוב, כי שם אנחנו נביא את מי אנחנו הכי טוב. אז המון הצלחה לכולם.
תודה רבה, דוקטור קלאודיה ברזילאי, זו הייתה סיומת נפלאה לפרק שלנו, תודה על ההשראה והמון הצלחה במה שאת עושה, היה לנו לעונג.
תודה רבה רבה לכם, תודה.
ותודה לכן ולכם על ההזנה. אנחנו הטכניוניסטים, הפודקאסט של ארגון בוגרי הטכניון. תוכלו למצוא אותנו ביישומוני הסטרימינג והעסקטים, שם אפשר להזין לכל הפרקים, ולהירשם לקבל עדכונים על פרקים חדשים. אם גם אתם רוצים להשתתף בפודקאסט שלנו, צרו איתנו קשר דרך האתר. אני רותי דונג, להתראות.
הטכניוניסטים, זמין להזנה בספוטיפיי, דיזר, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ובאתר ארגון בוגרי הטכניון. הטכניוניסטים.